את הסיפור הבא סיפר לי ידיד טוב שלי. לפני איזה זמן הוא הזדמן לאיזה ברית מילה. וכמה דקות לפני הברית, הוא ראה איזשהו אישה, חברה של האימא של התינוק ניגשת אליה, ולוחשת לה משהו באוזן. פתאום הוא ראה שמתחילה שם איזה מהומה, רחש, דיבורים, בלגן אחד גדול. התקרב קצת להתעניין. ומה מתברר? עוד מעט הברית עומדת להתחיל, המועל כבר נמצא, המוזמנים, כולם מוכנים. חברה של האימא ניגשת אליה ואומרת לה, תגידי, השם שאתם רוצים לקרוא לתינוק, אתם בדקתם אותו? אז היא אומרת, מה זאת אומרת בדקנו, מה יש לבדוק? אומרת לה אותה חברה, מה את לא יודעת שצריך לבדוק? אי אפשר סתם ככה לקרוא באיזה שם שרוצים. אם נותנים שם שהוא לא טוב, זה יכול להרוס לילד את החיים, לעשות לו מזל לא טוב, לקלקל את כל העתיד שלו. אז האמא אומרת, באמת אני לא ידעתי, זה היה איזו משפחה מסורתית, לא כל כך יודעים, מבינים, איך, מה, יש כללים בקריאת שמות? אומרת לה, אמא, טוב, אז מה נעשה עכשיו? אומרת לה אותה אישה, תראי, יש פה את המספר של הנומרולוגית שלי, תתקשרי אליה עכשיו, תגיד לי את השם של הילד, תאריך לידה, היא תגיד לך אם זה טוב או לא טוב. האמא ההיסטרית מתקשרת, הנומרולוגית עושה לה בדיקה, חישובים, תאריך לידה, נולד ב-8/9/2007, 2009. אומרת לה הנומרולוגית, לא טוב, השם הזה לא מתאים לתאריך, אתם חייבים לקרוא לו בשם אחר, אחרת יהיה רע מאוד. והאמא עובדת עצות, אבל זה השם שהם בחרו, מה הם יעשו, סתם ימצאו זה שם אחר עכשיו? אותו יהודי, ידיד שלי, שנמצא שם, ניגש אל האמא ואומר לה, תגידי, באיזה שם חשבתם לקרוא לתינוק? אמרה לו האמא, רצו לקרוא לו נתנאל או משהו כזה. אמר לה אותו בן אדם, אני אומר לך, על אחריותי השם בסדר גמור, את יכולה לסמוך על זה, שם מצוין, מזל טוב, לכו על זה. הוא היה ככה רב, בן אדם רציני, קיבלה את עצתו והברית המשיכה על מי מנוחות. אבל הסיפור הזה זה רק קצה קרחון לתופעה שלמה שמאוד מאפיינת את התקופה שלנו, התקופה של ה-New Age, העידן החדש. היום יש פריחה עצומה של כל מיני דברים שעוסקים במה שמעבר לעולם הזה. כל מיני דברים ששייכים לעולם הנסתר. מיסטיקה, קבלה. אם תזדמנו לשבוע הספר, תוכלו למצוא דוכנים שלמים של ספרים שעוסקים בכל הנושאים האלה. דברים נסתרים, דברים סודיים ועלומים. באינטרנט יש כמות עצומה של פורומים, של אתרים שעוסקים בנושאים של דברים שמעבר לעולם הזה. ויש המון אנשים שמזמינים אנשים לפנות אליהם כדי שהם יחזו להם את העתיד, יצפו מה אמור לעלות בגורלם, ייעצו להם. כל מיני קוראים בקפה, טארוט, אבני קריסטל, עין הרע, כישופים, אבחון שמות, נומרולוגיה ועוד ועוד. לפני הכל צריך להגיד שאפשר לראות בזה גם איזשהו צד חיובי. זה שיש כזאת התעניינות בתחום הזה, בתקופה שלנו, זה מגלה על איזשהו חיפוש של רוחניות. זה שאנשים מכירים שיש גם מעבר למה שנראה לעיניים ומחפשים להתחבר למה שמעבר. יש גם סיגים ודברים שליליים לתופעה הזאת שנגיע אליהם בהמשך. אבל לפני הכל, השאלה שהייתי רוצה להתמקד בזה, האם יש בזה אמת? האם כל הדרכים האלה של צפיית העתיד, של חזיית הגורל של האדם, ניתוח של דברים, ידיעה מה יהיה, האם זה הכל שקר אחד גדול, אחיזת עיניים, קבוצה של שרלטנים שעובדים על אנשים, או שאולי יש בזה דבר אמיתי? אולי יש כאן איזושהי דרך לגלות דברים מעבר לכלים הטבעיים שיש לנו. ואני רוצה להציג את ההתייחסות לנושא הזה משתי פנים. הפן הראשון זה הפן המדעי, והפן השני זה הפן היהודי תורני. ונתחיל מהפן המדעי. כלפי חוץ, לכאורה הם אומרים דברים, הם אומרים בביטחון, תוכלו לשמוע סיפורים מכאן ועד להודעה חדשה לאנשים שיגידו, הייתי אצל פלויני ומשהו אמר לי, אפלה ופלה, הוא פשוט יודע מה יהיה, הוא צדק שוב ושוב בתחזיות שלו, הוא קורא אותך כמו ספר, וכו' וכו', בטח יצא לכם לשמוע. למרות כל הסיפורים הצבעוניים האלה, עולם המדע מתייחס בספקנות, אני אגיד יותר מזה, בשלילה נחרצת למדי לכל התופעות המיסטיות המדוברות. הטענה של עולם המדע היא שיכולת על חושית עד היום מעולם לא הודגמה, מעולם לא נבדקה בכלים מדעיים, ולא הוכח בדרכים שיש לנו לבדוק ולעמד דברים שאכן יש פה דבר אמיתי. יותר מזה, יש בעולם קרנות שמוכנות להציע פרסים בסכומי עתק לכל מיני טיפוסים שכאלה שטוענים שיש להם כוחות, שיהיו מוכנים להעמיד את היכולת שלהם במבחן מדעי. להיבדק באמת האם יש להם, וזה ייבדק בצורה ביקורתית, מדעית, יכולת לחזות את העתיד ולהגיע לכל מיני דברים עלומים. למשל, קרן בשם James Randi Educational Foundation, שמקציבה סכומי עתק, מגיעים עד למיליון דולר, לכל מי שמוכן להעמיד את עצמו למבחן. ואיזה פלא, עד היום טרם נמצא מישהו שעמד במבחן הזה ועבר אותו בהצלחה. רובם ככולם של כל אותם חוזי עתידות ועושי נפלאות, מסרבים בכלל להיכנס לבדיקה שכזאת. למה? סוף סוף יש לכם את היכולת, למה שיפקפקו בכם? בואו תוכיחו שזה אכן מדעי. הטענה שלהם היא כפולה. יש מהם שאומרים שנכון, יש פרס גדול שנמצא על הכף, אבל אין להם עניין בכסף. זה לא מעניין אותם פשוט. שזו טענה מעניינת לכשעצמה, בהתחשב בסכומים שהם מרשים לעצמם לגבות על כל מיני דברים. והטענה השנייה היא שהכוחות שלהם לא פועלים כשיש מישהו שמפקפק בהם. אתם מבינים? אם אתה מאמין בהם, אז זה עובד. אלא שאז הם אלה לא צריך לבדוק את זה. אם אתה לא מאמין, זה לא יעבוד בגללך שאתה לא מאמין. בקיצור, מבחינה מדעית עד היום לא נמצא מישהו שעמד למבחן בדוק ניסיוני ועבר אותו בהצלחה. ובכל זאת אנחנו שואלים, אבל יש כל כך הרבה סיפורים על איך זה עובד. המוני אנשים יספרו לנו איך הם היו אצל כל מיני טיפוסים כאלה, והם אמרו להם את העתיד שלהם, והם צדקו והם קלעו תחזיות עסקיות ואישיות ועוד ועוד. התשובה לעניין הזה היא שילוב של טכניקה מניפולטיבית והרבה פסיכולוגיה. למה הכוונה? יש כאן לפניי מאמר, תוכלו למצוא אותו ברשת האינטרנט, שמדגים כמה מהשיטות של כל אותם קוסמים וצופי עתיד, איך הם בכל מיני אמצעים טכניים מצליחים לשכנע אותנו הפונים, שהם יודעים לקלוע בדיוק לדעת דברים שהם לא אמורים לדעת אותם. נתן לכם דוגמאות טעימה מהשיטות, מי שיקח את זה ברצינות יוכל לאמץ כמה מהדרכים ואולי לפתוח לו איזו הכנסה חלקית, מי יודע. דוגמה מספר אחת זה אפקט פסיכולוגי שקוראים לו תוצא פורר. זה על שם הפסיכולוג ברטרם פורר, והעיקרון שלו זה שיש נטייה לאנשים, לבני אדם, להתייחס לכל מיני תיאורים כלליים, מאורפלים, שעשויים להתאים לרוב האנשים, כאילו זה תיאור ספציפי ומדויק עליהם. סיפר לי ידיד שפעם אחת באיזושהי קפיטריה של אוניברסיטה, הגיעה איזו חבורה ואמרו לסטודנטים שפותחה תוכנת מחשב מדהימה, שיש לה יכולת לצפות לכל אדם את האופי שלו, לנתח את האישיות שלו, עד איזה שהוא רק צריך להקליט את השם שלו ותאריך לידה, והמחשב מוציא ניתוח מדויק של האישיות שלו. כמובן שהם אמרו, אנחנו לא מאמינים, בואו תראו. ושורה של סטודנטים נעמדו בתור, כל אחד הקליק במחשב את השם ותאריך לידה, והמחשב הוציא לכל אחד על המקום דף. והסטודנטים קיבלו את הדפים ומסתכלים בהם, ואנשים נדהמים. אני לא מאמין. זה פשוט קורא אותי כמו ספר. איך זה יכול להיות? זה מדהים. איך הוא יודע? זה שהביא את התוכנה, אמר שם לכולם, טוב, זה באמת מדהים, יש לנו תוכנה עם יכולות שלא יאומנו פשוט. אולי יש מישהו פה שמוכן, למרות שזה דבר מאוד אישי, לשתף את השאר במה שהתוכנה צפתה לו. טוב, אמיץ אחד נעמד לפני כולם, לקח את הדף שלו והתחיל להקריא. יש לך שאיפות גדולות, אבל יש פער בין הרצון שלך לבין היכול שלך לממש את הדברים. אתה נמצא תמיד במתח בין הרצון שלך להתחבר לאנשים ולהשתתף עם החברה, לבין השמירה על הייחודיות ועל הסגנון המיוחד שלך. ועוד ועוד כל מיני דברים בסגנון הזה. וכל היושבים שם פרצו בצחוק. למה? כי התברר לכולם שעל הדפים של כל האנשים שבאולפן היה כתוב את אותו הדבר בדיוק. דברים כלליים, דברים נחמדים. כל אחד מהם ברגע שהוא ראה את זה הוא אמר, זה בדיוק אני. וזאת נטייה נפשית שקיימת אצל כולנו, גם אצלך וגם אצלך. כשיש איזה משהו שיכול להתחבר אליו, למצוא בו את עצמי, אז יאללה, הולכים על זה. כל אותם חוזי עתידות, מנתחי אישיות, אלה שרואים כמו רנטגן אל תוך הנשמה שלנו, תמיד יגידו אמירות כלליות כאלה, אתה נוטה לחשוב באופן עצמאי ואינך אוהב כשמגבילים אותך. אתה שואף לפעמים לדברים שאינך יכול להשיג. יש לך יכולות שאינן באות לידי ביטוי מלא. משפטים שיכולים לחסות את מרבית האנשים, בדרך כלל הם השתמשו בדברים האלה בתחילת הפגישה, כשעוד אין להם שום מידע אחר עלינו, ואז הם זורקים כל מיני דברים כאלה כדי לצוד אותנו. זאת שיטה מספר אחת. שיטה מספר שתיים זה שימוש בניסוחים מעורפלים שהשומע בעצמו עוזר למקד ולהגדיר אותם. למה הכוונה? אותו בן אדם שאתה מגיע אליו, שהוא אמור לקרוא אותך ולצפות את עתידך, יכול להגיד לך את המשפט הבא. אני רואה בחייך הרבה כחול. מים או אולי שמיים. זה משפט מאוד כללי שלא אומר שום דבר ספציפי, אבל הרבה אנשים יכולים למצוא בו משמעות. למשל, מי שאוהב לשחות בבריכה או בים, יש פה מישהו שלא אוהב? מי שגר היום או שגר פעם ליד הים, יש פה מישהו כזה? מי שאוהב לטייל או שאוהב לעבוד תחת כיפת השמיים וכולי וכולי. אם זה ששומע יגיד, כן, אני גדלתי בתור ילד בתל אביב ליד הים, מיד אותו טיפוס שעומד מולו יגיד, כן, זה בדיוק מה שהתכוונתי. ככה הוצד אותך ברשת כשאתה מפיל את עצמך על תוך המלכודת. עוד דוגמה, משפט כמו, אתה מתלבט כבר זמן מה לגבי עניין חשוב בחייך. אתם מכירים מישהו שלא מתלבט לגבי איזשהו עניין בחייו? או אני רואה נסיעה מתוכננת. כל מי שנוסע לחול, נוסע לנופש, נוסע לירושלים, בעתיד הקרוב או בעתיד הרחוק, מי שיש לו איזה חלום לנסוע לאן שהוא, קרובים שאמורים לבוא אליו לביקור ויסעו אליו נסיעת עסקים. עוד דוגמה, אני רואה מדהים בסביבתך הקרובה. אז ודאי במדינה כמו שלנו שכולם משרתים במילואים ועושים צבא, אבל מדהים מסביבנו בלי סוף. יכול בן אדם ששומע להגיד, באמת אתמול כשנסעתי באוטובוס ישבה לידי איזה אחות. כן? גם זה מדהים. לפעמים הם מטילים איזה חכה, איזה שאלה כזאת, ומגששים, בודקים, ואז אנחנו נופלים פנימה. האם הדבר הזה והזה נשמע לך מוכר, או מה אתה מבין מזה? האם זה מתחבר לך למשהו? למה המילה הזאת קופצת לי לראש בהקשר שלך? מה שקורה בדרך כלל זה שהשומע, הוא משתף פעולה והוא זורק איזה דבר, ואז מיד אותו חוזה עתיד, הוא יגיד, כן, זה בדיוק העניין. הדבר האחרון זה נקרא תמרון משמעות. כשאתה אומר איזה דבר, אתה זורק לו איזה עצם, מיד הוא יתמרן ויגיד, כן, לזה בדיוק הייתה כוונה. אני אתן לזה דוגמה נוספת, שמראה גם איך הם מתגמשים ומשנים את ההגדרות לפי העניין, כדי שזה יוכל להתאים למשהו אמיתי. הוא עשוי להגיד, סליחה שאנחנו הולכים למשהו קצת קשה וקטלני, אותו אחד איתן, אני מרגיש שמישהו שאתה מכיר מת לאחרונה. אם אתה יושב מולו ואתה לא מצליח, ברוך השם, להיזכר באף אחד שנפטר, אז הוא יגיד, למוות יש גם משמעות של שינוי. אני קולט בוודאות שמישהו ממכריך עובר כעת שינוי משמעותי בחייו. טוב, עכשיו לך תתווכח עם הדבר הזה. מישהו ממכריך עובר שינוי משמעותי בחייו. זה מגדיל את הסיכויים. ואם אתה עדיין לא מסכים להודות בעניין ולא ללך בראש אף אחד כזה, הוא יכול להגיד, ייתכן שהשינוי עדיין לא קרה בפועל, אבל הגורמים לו כבר התחילו את פעולתם והוא יקרה בקרוב. זה ודאי משהו שאי אפשר להפריך אותו. ואם עוד 3 חודשים השכן שלך יעבור דירה, מי אתה תגיד, וואלה, זה פשוט מדהים, איך הוא הצליח 3 חודשים מראש לראות את הדבר הזה. לפעמים כשאותו בן אדם מנסה ומנסה ולא הולך לו לקלוע לשום דבר אמיתי, הוא יגיד, אני מרגיש שיש אצלך איזו התנגדות שמפריעה לי לקלוט אותך. כלומר, אתה זה שלא בסדר ואתה מפריע, תשתחרר, תיתן מעצמך, אתה חוסם. או לחילופין, יש לדברים האלה משמעות לגביך, גם אם כרגע אתה לא מצליח לראות אותה. הרבה פעמים זה ששומע הוא מעצמו יעשה מאמץ להיפתח או להתקרב או לדמיין איזה משהו כדי לעזור לדברים להתאים. לפעמים כשאותו בן אדם מנסה ויש כאלה שיכולים לעלות נשמות ולהביא אותם ולתקשר איתם, והוא מספר לך משהו על איזה סבא שנפטר לפני הרבה שנים וכל מה שהוא מספר זה בכלל לא נכון ולא קשור, אז הוא יגיד, אני מרגיש יחד עם הסבא יש פה נוכחות של עוד איזה רוח. יכול להיות שחלק מהמידע מגיע ממנה. ואז אם פתאום יהיה אחד בקהל, כשיש מופע, הוא אומר, כן, זה באמת מזכיר לו את הדוד שלו מצד האבא. אז מיד אותו בן אדם יגיד, נכון. זה בדיוק הוא, הוא מוסר לך את אהבתו. וכולם ימחאו כפיים, איזה יכולת מדהימה יש. נקודה נוספת, זה מה שנקרא זכירה סלקטיבית. יש לאנשים את התכונה לזכור דברים מסוימים שחשובים להם, שצדו אותם, ולשכוח את כל השאר. וגם בעניין הזה, עשו בדיקה וראו שיש ללקוחות של כל אותם טיפוסים כאלה, נטייה לזכור טוב את הפעמים שהם צדקו, ולשכוח את כל הפעמים שהם פספסו, או שהם היו ליד, אבל לא קלעו בכלל לנקודה. היה מקרים שהקליטו שיחה כזאת, וכשבן אדם יצא נדהם והשמיעו לו אותה שוב, והתברר לו שבעצם רוב הדברים שאותו טיפוס אמר לו, הם דברים שהוא בעצמו גילה לו אותם, או שהוא זרק לו אותם והסגיר את המידע הזה, ובעצם הוא לא גילה לו שום דבר חדש, אדם נדהם שהוא לא שם לב לזה פשוט. שיטה נוספת זה מה שנקרא קריאה חמה שמבססת על ידע מוקדם. לפעמים כשאנשים נכנסו אל אותם אנשים בעלי כוחות, אז העוזר שלהם טיפל בחדר ההמתנה בכל התיק שלכם, עם התעודת זהות וכל הפרטים האישיים, והעביר את המידע למי שנמצא בפנים. היה מקרים של שימוש במאגרי מידע באינטרנט, אתר של משרד הפנים, כדי לדלות מידע על אנשים מראש, שידעו שהם אמורים להגיע לפגישה עם אותו בעל כוחות, והוא גילה להם את כל הפרטים שכל אחד יכול להשיג אותם בדרכים האלה. מה שנתתי כאן זה דוגמאות, יש עוד מי שירצה לעיין בדברים. איך, אם לוקחים קצת רצון, קצת טכניקה, עוד טיפה מניפולציה והרבה פסיכולוגיה, מערבבים את הכל בתוך הסיר, מחממים, מה שיוצא זה יכולת מדהימה לקרוא עתידות, לצפות מה אמור לקרוא לבני אדם, לנתח את האישיות שלהם. אז אני מקווה שנתן לכם קצת חומר למחשבה. מי שמתכוון לפתוח פה קריירה שנייה, אני מבקש לזכור ולתת לי את המניות, להפריש לי 10% מההכנסות. אני אקריא לכם עוד קטע מהעיתונות, פורסם על אירוע שקרה לעיני עשרות מיליונים בטלוויזיה בהודו. איך מחשף שילך אימים על הציבור? פעם ראשונה כשבא מישהו ועזר אומץ לעמוד מולו, הצליח לנתץ ולהפריך את כל ההילה שהייתה סביבו. כך נאמר בידיעה פרוסמה בעיתונות. עשרות מיליוני הודים צפו במחשף טנטרי מנסה במשך שעות לחסל ספקן באמצעות מנטרות, לחשים ובצק מקולל. לספקן שלום. זו הכותרת, וכך אומרת הידיעה. שערה על טבעית בטלוויזיה ההודית. סנאל עד מרוקו, נשיא אגודת הרציונליסטים הבינלאומית ההודית, הציב לפני כשבועיים אתגר בפני מחשף טנטרי נודע בהודו, ושאלה אם יוכל לפגוע בו בשידור חי. אחרי שביצע טקסים ולחש לחשים, אך עד מרוקו נשאר שלם ובריא, הודיע המחשף שיוכל להרוג את סנאל עד מרוקו, אבל רק בחצות הלילה. עד מרוקו הסכים, ועוד באותו הלילה בשידור חי התיישב סנאל על המזבח השחור של המחשף, בו תחנת הטלוויזיה אינדיה טיווי מגיעה לרייטינג סי של עשרות מיליוני צופים. הכל התחיל שאיזה פוליטיקאית הודית האשימה את יריביה בפומבי שמנסים להזיק לה באמצעות כישוף טנטרי. לאחר שבמהלך מספר ימים שיקלה את דודה האהוב נחבלה בראשה מדלת המכונית וגילתה שרגליה התכסו ביבלות ופצעים. תחנת אינדיה טיווי המשדרת בכל רחבי הודו הזמינה את סנאל עד מרוקו כדי לייצג את הצד הספקני בדיון בנושא כוח טנטרי נגד המדע. פנדיט סורינדר שרמה, שטוען שהוא מחשב טנטרי העובד בשירות פוליטיקאי צמרת, ייצג את הצד השני. במהלך הדיון שלף המחשב שרמה דמות אדם עשוי מבצק. קשר חוץ סביב צווארו ודאג שהוא מסוגל להרוג כל אדם תוך 3 דקות באמצעות מגיה שחורה. סנל אתגר אותו וביקש ממנו לנסות להורגו. המחשף ניסה והחל ללחוש לינגה 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 קילי קילי קילי, אך במצב לא נשאו פרי. גם לאחר דקות ארוכות הוא קיבל עוד ועוד זמן, והתוכנית התארכה גם על חשבון לוח השידורים הרגיל. המחשף שינה טקטיקה והחל לזרות מים על סנל ולנופף מולו בסכין. אחר כך הוא החל לנגוע בראשו של סנל ולשפשף את ראשו וללחוץ על רקותיו. הספקן הזכיר לו שהוא אמור לעשות להרג אותו באמצעות מגיה שחורה ולא בכוח פיזי. המחשף המשיך לפזר מים, לנופף בסכין וללחוש מנטרות, אך סנל נותר בריא ומשושה. כעבור שעתיים המנחה הודיע שהמחשף נכשל. שרמה סרב להודות בכישלונו וטען כי אין רב עוצמה שסנל סוגד לו בוודאי פרס עליו את חסותו. אך סנל הכחיש וטען שהוא אתאיסט. לבסוף המחשף אמר שיש בידיו לחש מוות אולטימטיבי, אך ניתן להפעילו רק בלילה. אולם הוא לא הצליח להתחמק והתבקש להוכיח את טענתו עוד באותו הלילה במהדורה מיוחדת. במשך 3 שעות ערוץ הטלוויזיה פרסם את אתגר הטנטרה הגדול, וצמיד למקלטי הטלוויזיה 10 מיליוני צופים הודים. המפגש נערך תחת שמי הליל. המחשב ושני עוזריו הדליקו מדורה והזהירו את סנל שמרגע שהטקס יתחיל אין דרך חזרה. תוך 2 דקות הוא עתיד להשתגע, וכעבור דקה נוספת הוא יצרח וימות. תגיד, ואתם הייתם מוכנים להיות במקומו לענות לאתגר הזה? בואו נמשיך. סנל צחק והטקס התחיל. המחשפים החלו ללחוש שוב לינגה 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 קילי קילי קילי, ושליחו לאש מיני חומרים. בניגוד למוסכם, שרמה ניגע שוב ושוב אל סנל ונגע בפניו. לבסוף לקח פיסת נייר, רשם עליה את שמו, קרא אותה לחתיכות, טבל אותה בשמן והשליך לאש. הוא נופף בנוצות הבס, השליך גרגרי חרדל לאש, אבל שום דבר לא קרה. לבסוף שלף את הנשק האולטימטיבי, חתיכת הבצק. הולש אותה, הוסיף לה מרכיבים וביקש מסנל לגעת בה. לאחר שזה עשה כן, לקח המחשף מצמרים ונעץ אותם בבצק, חתך אותו בסכין והשליך לאש. סנל היה אמור למות באותו רגע, אבל במקום זאת הוא צחק. הטקס נגמר בכישלונו המהדהד של המחשף הטנטרי. המחשפים הטנטרים נוצרים אווירה כה מפחידה, עד שגם אנשים שאינם מאמינים במאגיה שחורה עלולים להתפרק רק מהפחד. העיר מדען אחד במהלך התוכנית, צריך אומץ גדול וביטחון כדי לאתגר אותם. סנל שבר את הקסם שלהם ופיג את החששות של כל מי שצפה בניצחונו. בלילה זה נכתב באתר של עד מרוקו, אחת האמונות התפלות והמסוכנות ביותר בהודו, ספגה מכה אנושה. עד כאן הסיפור, כתבה שהופיעה בעיתון על הקסם של המחשף ההודי שנכשל. ובואו נעשה תרגיל. אני אספר לכם מקרה שסיפר לי חבר, תגידו אתם איך הייתם מסבירים דבר כזה. חבר שלי אבנר הלך לבקר איזה ידיד, והוא בא אליו הבית, הידיד יושב מול המחשב ואומר לו, תשמע, יש פה תוכנה מדהימה של העלאת נשמות, היא מאפשרת לך להעלות איזה נשמה מעולם האמת, ואתה יכול לשאול אותה שאלה ומה שאתה שואל אתה מקבל תשובה. חבר שלי אמר, יאללה, אל תעבוד עליי, לא מאמין. טוב, בבקשה, בוא נראה. הוא יושב מול המחשב, אותו ידיד מקריק וזה, מעלה איזה נשמה בעוב, והיא מופיעה שם ככה, רואים איזה דבר על המסך, ואז הוא אומר, בוא נשאל אותה שאלה, תראה איך היא יודעת. והוא כותב ככה, נשמה יתרה, מה צבע החולצה של אבנר? עוד כמה שניות ופתאום מגיעה התשובה, חולצה אדומה. חבר שלי לא מאמין, איך זה יכול להיות? איך הנשמה יודעת מה התשובה? מה זה? לא הגיוני. אומר, נעשה עוד שאלה. והוא מקליד, נשמה יתרה, מאיפה אבנר הגיע עכשיו? עוד כמה שניות ומתקבלת תשובה, אבנר הגיע עכשיו מהמקולת. איך זה יכול להיות? הוא לא מאמין. אוקיי, יש לכם איזה הסבר, איך זה יכול להיות? באמת אפשר לעלות דרך האינטרנט נשמה, לשאול את השאלות ויודעת את הכל? כדי שלא יעבדו עליכם, אז בואו אני אגיד לכם, הטריק פשוט עד אימה. התוכנה בנויה מראש באופן הבא, לא נשמה ולא נעליים, כמובן שלא מעלים שם שום דבר. הסוד של התוכנה הזאת זה שזה ששואל את השאלה הוא כבר אמור להזין את התשובה מראש. ברגע שיושב מול המחשב הוא כותב את התשובה ולאחריה את השאלה. למשל, אם השאלה היא מה צבע החולצה של אבנר והתשובה היא חולצה אדומה, אז הוא כותב חולצה אדומה, מה צבע החולצה של אבנר, אבל על המסך לא רואים ככה, רואים תמיד סטנדרט בהתחלה, נשמה יקרה, ככה התוכנה כותבת, למרות שהוא בעצם הקליט את התשובה, על המסך רואים נשמה יקרה, ואז השאלה מה צבע החוצה של אבנר, ולמעשה כל מה שהתוכנה עושה זה להביא לך את התשובה שאתה כתבת לה לפני שנייה, רק היא חסויה. אם אבנר בעצמו ינסה להקליד, והוא לא יעשה איזה מכה שהוא לסימן בהתחלה, אז התוכנה תכתוב, יש פה מישהו שלא מאמין בכוחותיי, חושד בי, אני לא רוצה לדבר איתו. והכל זה מובנה בתוכנית מראש. זהו, כל כך פשוט, אני מקווה שלא תנסו לעבוד על אח הקטן שלכם עכשיו. איך אפשר באמצעים טכניים פשוטים של לתכנת תוכנה מראש, לגרום לאנשים לחשוב שיש פה איזושהי נשמה שהוא עלתה, שיש פה כוחות על-טבעיים. עד כאן זה היה להציג את ההתייחסות המדעית לכל הנושא הזה. שבמשפט אחד מתייחסת בשלילה מוחלטת לכל הנושא של כוחות על-טבעיים, טרם מוכח הדבר, אין שום יסוד להאמין בזה. איך הם מגיעים לתוצאות כאלה יפות? בטריקים, מניפולציות והרבה פסיכולוגיה. אני רוצה להציג את הגישה התורנית היהודית לעניין. רבנו הרמב״ם, בהלכות עבודת כוכבים פרק י' א', שהוא מתייחס לכל הנושא של מעונן, מנחש, מחשף, שואל אוב ועידוני, חובר חבר, דורש אל המתים, כל מיני קוסמים ומחשפים שהם מוזכרים כבר בתורה. בתורה אוסרת אותם. אומר הרמב״ם כך, בהלכת את זין, ודברים האלו כולן דברי שקר וחזבן. והם שיתו בין עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהם. ואין ראו לישראל שהם חכמים מחוכמים להימשך באבלים אלו, ולא להעלות הלב שיש תועלת בהם. שנאמר, כי לא נחש ביעקב אלו קסם בישראל. ונאמר, כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מוני ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. ושימו לב להמשך של הרמב״ם. כל המאמין בדברים האלו, ומחשב בליבו שאין אמת ודבר חוכמה, אבל התורה הסרטן. כלומר, מי שאומר, יש אמת בדברים האלו, אבל פשוט התורה אסרה להשתמש בהם, אינן אלא מן השכלים ומחסרי הדעת. כך אומר הרמב״ן. אבל בעלי החוכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי חוכמה, אלא תוהו והבל. שנמשכו בהם חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללן, ומפני זה אמרה תורה, כשזירה על כל אלו האבלים, תמים תהיה עם השם אלוקיך. הרמב״ם מדבר פה באמת בחריפות, ויש לציין שהיו מחכמי ישראל שכן ראו אמת בחוכמה כמו חוכמת האסטרולוגיה. יחד עם זה, אני חושב שלאמירה המוסרית והעקרונית של הרמב״ם, שכבר אני אומר אותה, אני חושב שכולם יסכימו. חופן הרמב״ם הוא תקיף. הוא אומר, זה שטויות, זה שקר, זה אבלים, אין בזה בדל של אמת. אבל אם ככה אתה שואל את עצמך, למה התורה צריכה לאסור את זה? אני מבין שהתורה אוסרת דבר שהוא פסול מבחינה מוסרית, בן אדם שגונב, בן אדם שנואף, בן אדם שרוצח, שפוגע בשני. אבל דבר שהוא סתם שטויות, שהוא הבל, טוב, בן אדם רוצה לבזבז לעצמו את הזמן, בן אדם רוצה לחלוט את עיתותיו בשטויות, איך אומרים היום? זה בשום, בעיה שלו. התורה צריכה לתרוח לאסור את זה? בן אדם רוצה ללכת לצפות במשחק כדורגל, בן אדם רוצה שחק שש בשקול היום, בזדר, בזבז את הזמן שלו, חבל מאוד, אבל התורה לא באה וכותבת איסור על הדבר הזה. למה כאן התורה צריכה להזדעק ולהגיד בכזאת תקיפות, לא, אסור? אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת היא שהתורה המקפידה לאסור ויוצאת בחריפות נגד העניין הזה, כי כל העניין הזה של הליכה אחרי בעלי כוחות, צופי נסתרות, רואי עתידות, זה פשוט ההפך מכל המגמה של התורה. כי בעצם קורה פה דבר אחד נורא והיום. האחריות על תיקון העולם, האחריות על העתיד, האחריות על החיים שלנו, היא עוברת מאיתנו, מהמעשים שלנו, מהבחירות, מהמוסריות שלנו, לכל מיני מחוזות עלומים שאין לנו בהם יד ורגל. וזה בדיוק ההפך מכל מה שהתורה מחנך, את החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה. הכוח בידך, הבחירה אצלך, הגורל נעוץ במה שאתה תעשה, במה שאתה תפעל, לא באיזה שהם מקומות מיסטיים, עלומים, שאין לך השגה בהם. דבר שמערער את כל המקום, את כל העשייה של העולם, את כל המשמעות של המוסריות שלו. תראו, זו נקודה מעניינת שהתורה, בניגוד לכל הדתות האחרות כמעט, היא לא אומרת לכם שום מילה על העולם הבא. צריך ממש לחפש בכוח, וזה נושא לשיעור שלם, איפה כתוב בתורה בכלל? שיהודי שעושה את כל המצוות, ויהיה צדיק, הולך לעולם הבא אחרי 120. שלו שכר בגן עדן. התורה לא מדברת על העולם הבא בכלל, ואצל דתות אחרות, מדהים כמה מדברים על זה. התורה מדברת כל הזמן על העולם הזה. תעבדו את השם, תעשו מה שצריך, תהיו מוסרים, תהיו טובים. ונתתי גשמכם בעיתם, ונתן הארץ יבולה, והתהלכתי בתורכם. הכל דברים שקורים כאן ועכשיו. כי התורה היא לא בורחת למחוזות אלומים ונסתרים. ודאי שיש עולם הבא, זה חלק מהאמונה שלנו. אבל התורה קודם כל שמה את המוקד כאן ועכשיו, ומה שאנחנו עושים, מה שאנחנו פועלים עכשיו, לא במה שיהיה בעתיד לבוא, במקומות שזה צ'ק בלי כיסוי, כי אף אחד עוד לא חזר אלינו משם לספר איך זה בדיוק. והם אנחנו חיים בתקופה שהנושא הזה של המיסטיקה פשוט משתלט על כל חלקה טובה, ויש המון תופעות שיש להם איזשהו קשר ליהדות, אבל הם התנפחו לממדים בלי פרופורציות לחלוטין. ואני אתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה ההיסטריה סביב עניין השמות. בשולחן ערוך אין סימן שאומר איך הורים צריכים לקרוא לילד שלהם. בעיקרון, איך שבא להם. שיש שם יפה, שימצא חן ביניהם. יש מקורות, או עם הגמרא, לא לקרוא בשם של אדם רשע. יש מן הפוסקים שאמרו לא לקרוא שם של בנים לבנות. אבל מעבר לזה, אתה רוצה לקרוא לבן שלך לאונרדו או מוסטפה, אם זה לא שם של איזשהו רשע, בסדר גמור. אני לא יודע, אולי זה אחרי זה יעשה לו תסביכים ובעיות בגן הילדים, אבל זה כבר עניין אחר. היום יש כל כך הרבה אנשים שלפני שהם קוראים בשם, הולכים לאיזה מקובל, הולכים לאיזשהו רב, לא כתוב בהלכה שצריך לשאול על העניין הזה. צריך לבחור שם שמוצא ביניכם. זה שם מהתנך, זה נפלא, שם של מישהו צדיק. רוצים להנציח איזה קרוב משפחה שנפטר בסביבה טובה, זה טוב וזה נפלא. אבל נכנס לאנשים בראש, כאילו השם, אם אתה לא תשאל ותקבל תשובה מוסמכת מאיזשהו מקובל אלוקי, מי יודע מה יקרה לבן שלך? ומה היה הגורל שלו? ומה היה העתיד? יותר מזה, ראיתי באיזשהו רעיון באחד מהעלונים ששאלו איזשהו רב גדול, האם בימינו שיש הרבה רווקות שלא מצליחות להתחתן, האם כולם צריכות להחליף את השם שלהם? כן. אז כמובן שהוא אמר להם, מה פתאום, צריך להשתדל להתחתן בדרכים אחרות, אבל התפיסה הזאת כאילו, אוקיי, כל הרווקות עכשיו החליפו את השם שלהם, וככה פותרים בעיות, זה ממש בריחה מעשייה, מאחריות שלנו, לכל מיני מחוזות אלומים ונסתרים. דבר נוסף, ושוב, זה דבר שיש לו מקור, אבל התרחב מעבר לפרופורציות, הנושא של בדיקת מזוזות כשיש איזה צרה. מזוזה זו מצווה חשובה, יש לה סגולה לשמור. אבל היום באופן אוטומטי, אנשים שבא להם איזה צרה, אוטומטית, מי השם, מי לא בסדר, כנראה מזוזה פסולה, ולכן קרה מה שקרה. בגמרא במסכת ברכות, לעומת זאת, כתוב משהו אחר. אם באים ייסורים על האדם, לא כתוב יבדוק במזוזותיו, כתוב יפשפש במעשיו. קודם כל בן אדם תבדוק את עצמך, איזה מין בן אדם אתה, יש מה לתקן, יש מה לשפר. מסגרת התיקון הכללי אפשר לעשות גם בדיקת מזוזות, כתוב בשולחן ערוך פעמיים בשבע שנים. זו ההלכה. אבל נוצר תופעה שאנשים, אם יש איזה בעיה, אם יש איזה תאונה, אסון, ודאי שהמזוזה היא זאת שלא בסדר. וקצת שורחים לבדוק גם את עצמנו בסופו של דבר. לפני שאני אפרד, אני רוצה לגעת בעוד נושא אחד, וזה הנושא של שדים, מזיקים וכל מיני יצורים שבסרטים ובאגדות ישמעו להם הרבה, אבל השאלה אם הם קיימים במציאות. בגמרא יש סיפורים על כל מיני יצורים שכאלה, יש מקרים של שדים, ושם השאלה הגדולה איך להבין את זה, האם הדברים כפשוטם, או האם זה דימוי לכל מיני דברים עמוקים, לכוחות צלילים שיש בנפש, האם יכול להיות שפעם היו והיום כבר אין, כמו שהופיע במדרש, שמאז שנבנה המשכן והייתה השראת שכינה בעולם, והיא כחלות משה, קלו כל אותם המזיגים ואינם קיימים עוד. אבל היום תמצאו הרבה אנשים שמספרים לכם סיפורים על רוחות רפאים, ועל יצורים ועל שדים. אני אקריא לכם כמה שאלות שהגיעו למוקד הנוער חברים מקשיבים, זה כתובת בטלפון ובאינטרנט שבעיקר בני נוער פונים כדי לשאול ולהתייעץ על כל מיני עניינים. והגיעו אלינו כמה שאלות בנושא הזה של שדים וכל מיני יצורים. שימו לב בבקשה, בשאלות שאני אקריא לכם, כולם אמיתיות, לא המצאתי שום דבר. קצת על הטיפוסים ששואלים את השאלות האלה. מה עובר עליהם? כבוד הרב, עשו לי כישוף לפני זמן מה. מי שעשתה זאת אשתו לשעבר של בעלי. היא פנתה לערבי לעשות לי כישופים נוראים, שאני אשתגע, שאני לא אראה, שהשיער ירשור לי. היום אני לוקחת כדורי הרגעה מסוג זנקס, מזה מספר שנים, ואני מצליחה להיגמל מהם. כמו כן, היו לי כל הסימנים שתוארו, כולל כאשר הייתי בהיריון. אף אחד לא ידע, היא אמרה לי שיודעת שאני בהיריון, והיא עשתה לי כישוף שאני אפיל, ואומנם כך היה. כבוד הרב, אני נואשת, היום אני בלונדון. אמרו לי שאם אני אעבור את הים זה יתבטל. אמרו לי לשתות מים של זעתר ולהחזיק זעתר עם שורש בבית, אבל אין כאן זעתר. יש לי בקשה אליך, תעזור לי, אני מרגישה ששום דבר לא הולך, שהחיים נמאסו עליי. מה אני יכולה לעשות? שאלה שנייה. אני מבקשת שרב שמבין בחישוף יענה לי על השאלה. זה מעין, אולי צריך להוסיף בבחינות לרבנות, חוץ משבת, איסור ויתר, אבלות וכדומה, גם כישוף. צריך היום רבנים להבין גם בכישוף. האם באמצעות כישוף נותן להיות בתוך אדם כך שאותו אדם ירגיש שמשהו זר בתוכו ולפי העיניים לדעת זאת? כלומר, המבט הוא מבט של מישהו זר, כאילו העיניים הם של מישהו אחר. זה קורה לי לעתים קרובות. אבל אני רוצה לציין שאני יכולה לדעת מתי זה קורה לי ומתי לא. כשזה קורה לי אני נמצאת בחוסר ריכוז מאוד מתוסכלת כי זה מפריע לי מאוד ואני לא יודעת מה לעשות. אני רוצה לציין שאני דתייה. כשזה קורה אני מזהה את המבט של אדם שהיה פעם אצלי בבית ואני חושבת שהוא עשה לי כישוף. אתם מבינים, היא מסתכלת במראה בעיניים של עצמה ורואה שם מישהו אחר. בבקשה תעזרו לפתור את הבעיה, זה נורא מפריע לי. איך להיזהר מכישוף ומה לעשות? שאלה שלישית. כבוד הרב שלום, לפני 5 ימים סיפרו לי סיפורים על שדים ורוחות על אגמת בוטליג'. חברה שלי סיפרה שלפני כמה חודשים היא הרגישה שמישהו נותן לה מכה בגב. מכה מאוד חזקה. היא אומרת שזה אגמת בוטליג' שהתגלה אליה, והיא בטוחה שלא היה אף אחד בחדר. היא נשבעה שזה באמת קרה, והיא הכניסה אותי לפחדים נוראים. אני לא מצליחה לרדם בלילות ולא מפסיקה לחשוב על זה. אני לא יודעת אם זה אמיתי או חשיבה פסיכולוגית. חשוב לציין שלפני כמה זמן סיפרו לה על הגמד הזה, והיא צחקה ואמרה שזה מופרך, והנה עכשיו זה קרה גם לה. בנוסף גם סיפרו לי על שדים ורוחות שמדברים אנשים, אני רוצה לדעת אם זה הגיוני. האם הגמד בוטליג' זה אמיתי? אשמח אם תעזרו לי. טוב, יש פה שאלות נוספות. המשותף לכולם, למה שהקראתי לכם וגם שלא, אתה רואה את הטיפוסים האלה שלא נעים להגיד, הם לא בריאים לגמרי. חלק לוקחים תרופות כמו שהם מספרים בעצמם, חלק אתה רואה שיש להם בעיות, הרבה מהדברים פה זה נראה ממש כמו הפרעות פסיכוטיות שמתוארות בספרות הפסיכולוגית המצויה, ומפיצים סיפורים וחושבים ומדמיינים דמיונות. אז מה? האם אני בא לטעון פה ש... אין דברים כאלה בכלל, אין דברים על טבעיים, אי אפשר לחזות את העתיד, אין כוחות מעבר למה שנראה לעיניים, אין שדים, אין יצורים, אין שום דבר מעבר לטבעי. לא. לא זה מה שבאתי להגיד, למרות שיהיו מדענים שכך יגידו לכם בצורה נחרצת, ולמרות שכך הרמב״ם אולי יגיד באופן ברור. לא הייתי רוצה אפילו ללכת ולהגיד בנחרצות להתחרב על דבר כזה. אבל אני אגיד משהו אחר. גם אם יש, תקשיבו טוב, זה לא אמור לעניין אותנו. הגישה לשאלת השדים, הכישופים, עושה הנפלאות, לדעתי צריכה להיות כמו הגישה לשאלת החייזרים. כן? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ? האם יש על המאדים או בכל מיני גלקסיות רחוקות כל מיני... טיפוסים, יצורים, שדים, אבמים או אני לא יודע מה. התשובה היא שייתכן שיש, אני לא יודע מה יש על המאדים, אבל זה לא אמור לעניין אותנו. גם אם יום אחד יגלו חיים על המאדים או אני לא יודע מה, בסדר. מבחינתנו אין לזה משמעות לעולם המוסרי והערכי שלנו. בן אדם לא ינהל את החיים שלו, לא לפי אבמים מהמאדים ולא לפי כל מיני מחשבים. קוראים בקפה, בקלפים, חוזי עתידות, תמים תהיה עם השם אלוקיך. התורה לא מדריכה אותנו ללכת בדרך הזאת. זה שיש כל מיני יצורים וכל מיני כוחות, אם יש, ואני לא יודע, התורה לא אומרת לנו את זה, וזה לא כתוב בשולחן ערוך, כמשהו שאנחנו צריכים להתחשב בו ולנהל את החיים לפי זה, כי אנחנו לא אמורים. שמעתי פעם מהרב מרדכי נוי גרשל, שהוא אחד האנשים שעוסקים בהרצאות לחילונים, בן אדם חרדי, ועוסק הרבה בתחום של יהדות וקירוב לתורה. והוא סיפר שפעם אחת הוא נסע במונית מירושלים לתל אביב לאיזושהי הרצאה, מתקשר אליו איזה עיתונאי מידיעות אחרונות, ואומר לו, הרב נוי גרשל, אתה שמעת על הסתירה חדשה בין התורה למדע? שמעת את החדשות? אז אומר לו, מה קרה? התברר, אז אומר לו העיתונאי, גילו חיים על המאדים. ובתורה לא כתוב שום דבר הזה. אז יש לך איזו תשובה לסתירה הזאת? אמר לו הרב נוי גרשל, עד שאתה מדבר על הסתירה הנוכחית, מה? אני את כל הסתירות הקודמות עוד לא פתרנו, אתה כבר הולך לסתירות חדשות? אז העיתונאי אומר, מה באמת? סתירות ישנות? כן, חשב שאולי היה לו עוד קצת חומר לכתבה. אמר לו הרב נוי גרשל, כן. למשל, לפני 400 שנה גילו תפוחי אדמה. לפני 500 שנה גילו שיש גזר. בתורה לא כתוב שום דבר על תפוחי אדמה, שום דבר על גזר, שום דבר על קלבסה. איזה סתירה זאת? או שאולי התורה זה לא רשימת מלאי של כל מה שיש ביקום. התורה זה הספר שקיבלנו מריבונו של עולם שבא להנחות אותנו איך לחיות את החיים שלנו בצורה מוסרית, בצורה ערכית. איך לכונן את החיים על אדני היושר והצדק, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה לא נועד להגיד שיש תפוחי אדמה או אין, שיש יצורים על המאדים או שאין. והוא הדין בנושא שלנו. התורה אומר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. יש מצוות ויש עבירות, יש טוב ויש רע, יש קודש, יש חול ויש טומאה. מאוד ברור מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. ליהודי יש את הדרך איך לנהל את החיים שלו בצורה ברורה, בצורה נכונה, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא וללכת לכל מיני עושי נפלאות ובעלי כוחות, גם אם יש בזה איזושהי אמת ואני לא יודע, זה לא אמור לעניין אותנו, זה לא אמור להדאיג אותנו. לא צריך לפחד מכל הכוחות ומכל היצורים האלה, אל תתעסקו בהם, הם לא יתעסקו בכם. אנחנו יודעים מה לעשות, איך לחיות נכון, לבחור בטוב, וזאת הדרך הנכונה להגיע לקדוש ברוך הוא. תודה רבה, להתראות, היו שלום.